פרק 62. 62, סמך ב', עמוד קופי וב. כן. כן. אנחנו עסוקים בדיון בשכר המצוות. כן, שהמצוות, לפי הנטייה של המהר"ל, אין להן שכר בעולם הזה. כלומר, הוא נוטה באופן ברור לדעה בתלמוד שאומרת שכר מצווה בהי עלמא ליקה, שעיקר השכר של המצווה היא לעולם הבא. וזאת מדוע? מפני אופיה, מפני מהותה של המצווה, לפי דעת המהר"ל, שהמצווה היא ראשית כל אלוהית במהותה. שלא כמו החוקות הנימוסיות שעניינן לתקן את סדירות ענייני העולם הזה. החוקות הנימוסיות הן אלה המאפשרות לחיות חיים נורמליים כאן, בלי רצח, שוד, אונס וכדומה. אבל חוקות התורה לא על זה הן מיוסדות, אף על פי שבוודאי שאי אפשר להגיע אל התורה, אלא אם כן יצאנו ידי חובת המוסר הטבעי, מה שנקרא, והחוקה הנימוסית. אבל מעבר לדת הטבעית ולדת הנימוסית, יש הדת האלוהית. כן, זה חלוקה של ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו. ספר העיקרים שהמהר"ל חוזר להשתמש בה. אומר, דת אלוהית היא צריכה להיות בעלת השפעה בעיקר בעולם שהוא נבדל, שהוא אלוהי, דהיינו העולם הבא. לכן, עיקר השכר של המצוות בעולם הבא. וכל מה שכתוב בתורה, ונתתי גשמכם בעיתם וכולי, כל זה לא שייך לעניין, הוא קורא לזה חסד גמור, וזה לא קשור לשכר המצוות. עכשיו, יש לנו קצת מאמרים בחז"ל שאומרים, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת בעולם, מה המשמעות של הביטויים האלה? כן. אז זה מה שנברר כאן. יתבאר לך כי מצוות, או כמו המצוות, שכר שלהם בהי עלמא ליקה, כלומר אין שכר למצוות בעולם הזה. עמוד קופי וב, מה כל כך מסובך? זה בדיוק כפה שאתה קורא, מה כל כך קשה? כן, התבהר לך כי מצוות, שכר שלהם בהי עלמא ליקה. וכך אמרו ז"ל במקומות הרבה, עד שנראה שזה מסקנת הגמרא. איך אפשר לדעת מה המסקנה של הגמרא? לפעמים הגמרא מביאה דיון, שקלה וטריה, בעד נגד, בסוף מגיעים למסקנה. אז זה ברור. אבל לא תמיד המסקנה כתובה במפורש בסוגיה עצמה, אז איך אנחנו יודעים כיצד המסקנה? רואים מסוגיות אחרות מה נחשב לדבר הידוע, מה שנקרא סוגיין דעלמה. כלומר, אם סוגיין דעלמה היא לפי דעה מסוימת, סימן שהלכה כמוה. אז זה מה שכאן עושה המהר"ל, שאף על פי שהוויכוח עם שכר מצוות בהי עלמה איקה או ליקה, נמצא במסכת קידושין. אבל כדי להכריע במחלוקת הזאת, הוא משתמש במקור במסכת חולין. מה כתוב בחולין? סוגיין דעלמא, כפי שהסברתי, בדיוק עכשיו אני הסברתי, מה? אז אמרתי שכאשר יש דיון בין שתי דעות, ואנחנו, מה? ואנחנו לא יודעים מה יהיה ההכרעה בין שתי הדעות, אנחנו מסתכלים בסוגיה אחרת. שבה מובאת אחת מהדעות כדבר הידוע. ואז אנחנו יודעים שאותה הדעה שם היא המוכרעת. וזה נקרא סוגיין דעלמא. כלומר, כך הסוגיה בדרך כלל נוקטת, סימן שככה ההלכה.
על אותו משקל שפוק חזה מה יעמד דבר?
זה לא קשור לפוק חזה מה יעמד דבר. פוק חזה מה יעמד דבר זה כדי לדעת מה העם עושה. סוגיין דעלמא זה כדי לדעת מה מקובל על התלמוד. דווקא לא על עמה.
אז למה בעלמה?
לא, דעלמה הכוונה בסתם. זה הכוונה. זה המשמעות של המילה הזאת בארמית. טוב. אז אני חוזר פה לדברים. התבהר לך כי מצוות שכר שלהם בעלמה ליקה, וכך אמרו ז"ל במקומות הרבה, עד שנראה שזה מסקנת הגמרא. דבסוף חולין לא הביא שם רק דעה זאת, דעת זה שסובר שכר מצווה בעלמה ליקה. אז אם כן, אם בחולין הביאו רק את הדעה הזאת, סימן שהיא הדעה המקובלת. והתבהר לך טעם זה שאין ראוי שיהיה שכר מצוות בעולם הזה. מכל מקום, אחרי כל מה שהסברנו והבהרנו, מכל מקום אל תטעה לומר שכשם ששכר מצוות בהי עלמא ליכא, כמו כן שכר לימוד התורה בהי עלמא ליכא, כי דבר זה אינו. כלומר, יש לחלק בין מצוות לבין תורה. התורה מקיפה את כל המציאות, ואין לפני תלמוד תורה הבדל בין עולם הזה לעולם הבא. מה שאין כן המצוות, שהם מעשים המצרפים את האדם מן הגשמיות, ומחברות אותו אל העולם העליון, לכן אין משכר למצוות בעולם הזה. אבל לימוד תורה זה משהו אחר. שכן אמרו, אלו דברים, זה מסכת פאה, פרק ראשון, אלו דברים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. גמילות חסדים, כיבוד אביהם והבאת שלום, ותלמוד תורה כנגד כולם. הרי כי שכר התורה הוא שאוכל פירות בעולם הזה. והטעם, כמו שמפרש שם המתניתין דאלו דברים, שהאדם אוכל פירותיהם וכו', הוא מפרש שם הטעם דכתיב, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. אז יש פה בעיה בפסוק, אמרו צדיק כי טוב. מה? מה זה צדיק? זה מי שעושה את הטוב. אז אם כן בהגדרה, צדיק הוא טוב. לכן שואל התלמוד, וכי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב? הרי אם הוא לא טוב אז הוא לא צדיק. אלא טוב לשמיים וטוב לבריות. כמו מצוות גמילות חסדים, כיבוד אביהם והבאת שלום. מצוות אלו יש להם פירות. כלומר, יש צדיקים שעיקר ההתעסקות שלהם זה להיות טוב לשמיים, אבל טוב לבריות זה לא מרכזי אצלם. זה לא שהם עוברים עבירות בנושא הזה, אבל זה לא הנקודה שלהם. ויש צדיק שהוא עסוק בעיקר, או גם בהרבה, בגמילות חסדים וכדומה. ואז אומרים, אמרו צדיק כי טוב. זאת אומרת, צדיק שעשה גם את הטוב הזה, פרי מעלה להם יאכלו, כי יש להם פירות בעולם הזה. וזה, כי גוף המצווה הוא מה שעושה רצון השם יתברך אשר ציווה אותו לעשותה בעצמה. שזה, אמרנו, שכר מצווה מצווה. ומצד עצמותה יכולים להיות הבדלים בין גודל השכר של זה לגודל השכר של זה. והפירות הם שהוא טוב לבריות. דבר זה הוא פירות המצווה. כי הרי זה מצוות שאף על פי שהן מצוות, גמילות חסדים ואהבת שלום וכו', הדברים האלה אף על פי שהן מצוות, אבל הם גם מעשים שהם טובים לחברה. אז אם כן, יש לו גם פירות. כי עיקר המצווה הוא דבר אלוהי. ואינו טוב עולם הזה, כמו שהתבהר. רק מה שיש במצווה שהוא טוב לבריאות בעולם הזה, דבר זה פירות המצווה. הוא נמשך מן גוף המצווה. אבל זה לא עצם המצווה. ומפני שהפירות הם מה שהוא טוב לבריאות בעולם הזה, לכך אוכל פירותיהם בעולם הזה. כן, הרי אם אתה התנהגת יפה עם אנשים, אז זה ברור שזה חוזר אליך. כן, בוקר טוב, גברת, מועלם, למשל. כן? אז אתה מכבד אותה, אז מכבדים אותך, אז זה נעים, זה פירות בעולם הזה. כן. והתורה גם כן יש לה פירות. כי התורה בפרט עושה פירות, כי גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה. ולכך אין דבר שיש לו פירות כמו התורה. ויותר מזה. עכשיו זה בינתיים נגיד טכני הייתי אומר, כן? טוב, אתה לומד תורה, אז ברור שאדם שלומד תורה בסוף יגיע לידי מעשה, ואין לך דבר יותר בעולם הזה מן המעשה, אבל קצת קשה לקבל את זה. למה? כי לאיזה מעשה מביא תלמוד תורה? למעשה המצוות. ומעשה המצוות אמרנו שהוא לא שייך כל כך לעולם הזה. אז לכן הוא כאן המהר"ל מביא את הפירוש השני, ויותר מזה. כי בתורה נברא העולם, וכל העולם פירות התורה, כמו שהתבהר. זאת אומרת, יש פירות שהם העולם הזה. זה הכוונה. כן, בבקשה.
אם מעשה הכוונה פה, מעשה המצוות, אז למה לא כתוב מעשים ולא כתוב תורה
שביא
למעשים?
זה מעשה אחד, זה מעשים. למה לא כתוב מעשים? כלומר, למה כתוב בגדל תורה, זאת תלמוד תורה מביא לידי מעשה, ולא אמרו שמביא לידי מעשים? נכון? זאת השאלה. כן, האמת היא זה התחיל שם משאלה בגמרא. הגמרא שאלה, מה גדול? תלמוד גדול ומעשה גדול? ואז אמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ההסבר הוא בגלל שכל המעשים כולם הם מעשה אחד. זאת אומרת, כפי שהמהר"ל הסביר במספר מקומות, מצוות התורה הם חלקים של מצווה אחת גדולה. זה כמו שלמשל, נגיד, בהנחת תפילין. אז יש גם תפילין של יד, גם תפילין של ראש. ובתוך תפילין של ראש יש גם מצווה שיהיו ארבעה בתים. ויש מצווה שזה יהיה מרובע. ויש מצווה שיהיו רצועות. כל אלה הם חלקים של מצווה אחת. אז גם כל התרי"ג מצוות הם חלקים של מעשה אחד. לא.
לא?
לא. מכוונתי שכל התורה כולה... אני רוצה לענות על השאלה. ניסיתי לענות על השאלה, אבל חזרת על השאלה עוד פעם, באמצע תשובתי. זה קצת קשה לי. כן. אני אומר, כל התורה כולה היא מצווה אחת גדולה, לא חלקים של אחת מן התרי"ג מצוות, כמו למשל מצוות אמונה, שהיא אחת מתרי"ג מצוות. אלא כל התורה כולה, כמכלול, היא כמו מצווה אחת גדולה, שנקראת מצוות השם. אין לה שם למצווה הזאת. אין לה שם למצווה הזאת. כמו למשל, מצוות השם ברא מאירת עיניים. זה שואל המהר"ל בדרך חיים. מדוע כתוב מצוות השם ברא, ולא כתוב מצוות השם ברות? הוא עונה, בגלל שכל המצוות הן מצווה אחת ביחד. וכשאתה אומר זה דווקא אמונה, אז אמרת אחת מהתרי"ג.
מה זה אחת? כמובן
יש
אחת.
מה?
דעת
השם על פיך? אתה חוזר על אותה שאלה ששאל אבישי חיים. אז כנראה שלא הצלחתי להבהיר את עצמי, שזה לא נכון לנסח את זה ככה. כלומר, אפשר היה להגיד, כל המצוות כולן הם חלקים של מצוות ציצית. ברור? אתה מבין שאפשר להגיד את זה? למרות שאפשר להגיד שציצית כוללת כל התורה כולה. אפשר להגיד כל המצוות כולן הן חלקים של מצוות בשר וחלב. אבל זה לא נכון. אף על פי שיש צד לומר שכל המצוות כוללות בשר וחלב. מה שאני אמרתי זה משהו אחר. כל המצוות ביחד הן מצווה אחת. ולמצווה הזאת קוראים מצוות השם.
אני חושב פשוט על איזה צוות כוללת אמונה. צוות
הרקעת השם. למה קוראים מצוות אמונה? טוב, זה כבר ויכוח בין הפוסקים, זה כבר... ואנחנו לא ניכנס לסוגיה, כי זה הוזכר רק בדרך אגב. כן. זה כמו שתשאל אותי עכשיו, בשר וחלב. אגב, כמה זמן צריך להמתין בין בשר וחלב?
לא.
בסדר, זה יפה, אבל הזכרנו בשר וחלב.
כי קיבלתי את השאלה של מישהו אחר, כי בעצם אמונה זה בעצם חשוב, זה בעצם הכל. בגלל זה כבר מצוות מצווה אחת, אפשר לקרוא את מצוות אמונה, כי זה הכל. אמונה זה הבעיה.
כן. אז זה כבר לא אחת מן המצוות, מכך. אם אתה אומר שכל המצוות כולן אני אקרא להם אמונה, אז זה לא שהם חלקים של מצוות אמונת השם. כי אם אתה לוקח את אמונת השם בתור אחת מתרי"ג מצוות, אז יש עוד 612 מצוות, נכון? האם ידוע לך שיש דבר כזה תרי"ג מצוות? יש, ידוע לך. כל מצווה ומצווה היא מפורטת. עכשיו, כל מצווה איננה המצווה האחרת, שאם לא כן, היו פחות מ-613 מצוות, נכון? יפה. זאת אומרת, אם יש מצווה כזאת, שנקראת מצוות אמונת השם, אחת מתרי"ג המצוות, לא משנה איך נגדיר אותה ומה היא, אי אפשר לומר שכל המצוות האחרות כלולות במצווה הזאת. אוקיי? אתה מבין אותי? בסדר. עכשיו, אם אתה רוצה להגיד שכל המצוות כולן, למכלול אני אקרא אמונה, אז זה כבר לא זהה, למצווה הנקראת אמונה כאחת מן התרי"ג.
זהו, אז מה זה המצווה
הנקראת
אמונה?
אבל יש מצווה כזאת שנקראת אמונה, ואתה עכשיו רוצה שאני, להכריח אותי, שאני אגיד לך מה היא. והתשובה היא שאני מסרב לעשות את זה. מדוע? כי אני הסברתי שכשאני מזכיר נושא בדרך אגב, אין לי שום כוונה, וזה אפילו מזיק לשיעור, שאני אתחיל להסביר את הנושא המסתעף ממנה. בסדר? המטרה שלי היא כמה שיותר מהר. להמשיך במהר"ל, כדי שנוכל להבין מה המהר"ל אומר, ולא הדברים האחרים שמעניינים אותנו מאוד, אבל הם לא הנושא של המהר"ל. כן, בבקשה.
אני יודע, אבל במאמר גדול, טעון שהביא את המעשה,
זאת אומרת, שאתה שואל, איך זה יכול להיות, שכשנאמר שיעור בנושא אחד, מישהו אחר שמסר שיעור אחר, או כתב מאמר אחר, אמר משהו אחר. זו שאלה מעניינת, דידקטית שצריך לדון בה. מטרתי היא כעת ללמוד את המערה. בסדר, אוקיי, בבקשה.
הרב יכול לתת דוגמה על צדיק שלא עושים כך פה באנשים.
צדיק שלא טוב, מה שנקרא. לא, זה מה שהגמרא אומרת. יש צדיק שעוסק בגמילות חסדים, יש צדיק שלא.
מה? שלא מה?
ויש צדיק שעיקר עניינו למשל תפילה, או תלמוד תורה, או קשרות. מה?
הוא מחויב.
לכן אני אמרתי, הוא מחויב בגמילות חסדים, הוא יוצא ידי חובתו, רק שזה לא עיקר עניינו, הרי בגמילות חסדים אין לה שיעור. אז אדם...
יכול להגיד שהראשון הוא
צדיק, הוא חסיד. תקרא לזה כך. לא משנה, אבל מה שאני רוצה לומר, זה שהגמילות חסדים זה בדיוק מסוג המעשים שבהם אתה יכול להרבות או למעט.
זה לא שופך אותך אבל מצדיק לחסיד.
אפשר לקרוא לזה ככה אם תרצה. כן, בבקשה.
אתה ממש משתדל להגיד ש... שאין שכר למצוות,
אחר כך אומר
שיש שכר למצוות שיש
שיעור... נכון, נכון. כלומר, בפרקים הקודמים הוא עבד הרבה על זה שהשכר של המצוות הוא בעולם הבא. עכשיו הוא מתמודד עם מספר מאמרים של חז"ל שאומרים שיש שכר בעולם הזה, אז הוא מסביר מה הגבולות של הדבר הזה. אז הוא למשל עושה פה חילוק בין תורה לבין שאר המצוות, או גמילות חסדים ושאר המצוות.
והתורה, השכר של המצוות של התורה בו... השכר של התורה בעולם הזה זה בעצם זה
שעושים
את המצוות ואז מקבלים את
ה... אז זו התשובה הראשונה שלו. התשובה הוא נתן שתי תשובות. תשובה הראשונה, מהו השכר של התורה בעולם הזה, זה המצוות. כלומר, זה עצמו, כן? כי אבל אחר כך הוא הוסיף הסבר נוסף, יותר רחב, והוא שכל העולם הזה הוא פירות התורה בכלל. כי הרי על פי התורה נברא העולם, יוצא שכל העולם הזה הוא פירות. של הכל. בסדר? בבקשה.
ההבחנה להתורה
ותורה. כן, כן, הוא לא נכנס להבחנה בין תורה להתורה, כי תורה היא בכל זאת משתלשלת מהתורה של מעלה. כן. אמנם, מה שאמר, ותלמוד תורה כנגד כולם, כי אלו, מה זה הכולם הזה, כן? אז משמע שיש עוד חוץ מהתורה. כי אלו שלושה דברים דווקא, שהם גמילות חסדים, כיבוד אביהם ואהבת שלום, הם שלושה דברים מחולקים שאין זה כזה. ודבר זה בארנו בחיבור גברות השם, כי אין הטובות שהוא טוב לבריות הם שווים. כלומר, להיטיב עם הבריות זה לא ללא הבחנה. יש סוגים שונים של הטבה עם הבריות. אבל הם חולקים, כי גמילות חסד הוא שעושה על צד החסד. הגמילות חסד, אני לא חייב לעשות לך חסד. אין לי מחויבות. זה הבדל בין צדקה לבין חסד, אגב. צדקה זה מה שאני חייב לתת. גמילות חסדים... מה שאני לא חייב. למשל, אם אדם איננו נותן צדקה כראוי לו, לפי הכנסותיו, מה ההלכה אומרת? העניים יכולים לפנות לבית הדין ולתבוע את העשיר. כן? כלומר, אתה לא בסדר. אתה, הרי אנחנו יודעים שהכנסותיך כך וכך, ואנחנו רואים שנתת לי צדקה פחות מכדי הכנסותיך. אז זה חיוב, זה לא חסד, הצדקה. לעומת זה, גמילות חסדים, אף אחד לא יכול לחייב אותי. זאת אומרת, זה חסד מוחלט.
החיוב הוא מדרבנן.
לא, גם לא מדרבנן. אני לא חייב להעביר את זקנה את הכביש. לא חייב.
לא, מבחינת הצדקה. כלשהו מהתורה, כלשהו.
ראי, אתה כבר דן עכשיו בפרטים. בכל מקרה, בצדקה יש שיעור. יש שיעור לצדקה, אין שיעור לגמילות חסדים. יש הבדל. לכן, גמילות חסדים זה שעושה על צד החסד. אבל כיבוד אביהם הוא הפך זה. שהדין מחייב דבר זה, שיהיה אדם מכבד את תורה. הרי הם נתנו לו את החיים, אז הוא חייב. כלומר, אין פה עניין של רוחב לב. אתה חייב לכבד את הוריך. וכבר הרחנו למעלה בדיבור כבד את אביך ואת אמך, גודל החיוב שיש בזה. עד שאף הנוכרים, גויים, שאין להם התורה, מקיימים מצווה זאת. כן, זה הפך להיות ערך אוניברסלי, כמעט לחלוטין, כמעט בכל החברות, שמכבדים את ההורים. אז אם כן, יש פה חסד ודין, גמילות חסדים, כיבוד אביהם. שני צדדים. שאלת אביהם הבריאות. השלישי, כן בבקשה?
איך זה הוכחה, ומה ההוכחה שהגויים מקיימים גם את...
לא, דבר שגם הגויים עושים, כמעט ללא יוצאים מן הכלל, זה מראה שזה חיוב. כלומר, כי דבר שלא כל כך חיוב, אז יש כאלה שיעשו, יש כאלה שלא יעשו. אתה רואה שכולם עושים, אז זה סימן שזה חיוב. זה סימפטום לזה שזה חיוב, כן. הרב רגיל לומר שהתורה בה' הידיעה איננה מה שאנו מכירים, הטקסט. ואילו המהר"ל אומר שמי שעוסק בתורה שבה נברא העולם היא דבר שעושה פירות. אם כן, עסק התורה הוא מה שאנו מכירים. שאלה יפה. אכן אגב, אחד התלמידים שאל אותה. אבל אני אחזור על זה. זה נכון שיש הבחנה בין התורה לבין תורה, התורה של מעלה ותורה שאנחנו לומדים. וההבחנה הזאת מקורה בין היתר במהר"ל מפראג בעצמו בדרך חיים. אלא שהמהר"ל גם מסביר שתורה שאנחנו לומדים היא משתלשלת מהתורה שאותה אנחנו לא לומדים. ולכן מי שלומד תורה שלנו, יש לו שייכות אל סדר העולם באופן פנימי, לא גלוי, אלא סמוי. האם כשאנחנו אמורים לתקן עולם במלכות שדי, משמע במילים אחרות, שתפקידנו להביא את העולם הזה, הלקוי, החסר, אל העולם הבא? כן, אפשר להגיד את זה כך. מה? אפשר להגיד את זה כך.
זה משפט אחרון שמעתי.
למה?
כן,
דיברנו על זה לפני שבועיים, נדבר לי, שיש שלוש אפשרויות לנסח את היחסים בין שני העולמות. ביהדות, ושלושתן יש להם מקורות. שצריך להעלות את העולם הזה למדרגת העולם הבא, או שצריך להביא את העולם הבא לעולם הזה, או שצריך לברר את האחדות הפנימית הראשונית ביניהם. אפשר גם ככה, גם ככה. זה בסדר. לכן אמרתי, אפשר. לא התחייבתי דווקא לנוסח הזה. טוב, הלאה. אז איפה היינו? השלישי, כן, אנחנו בעמודה השמאלית, שורה 7. השלישי, הבאת שלום בין אדם לחברו, הוא כמו ממוצע בין שני אלו הדברים. כי מצד הדין, מצד מה דין ומצד מה? שהוא מצד מה דין ומצד מה חסד. עד שאינו חסד גמור ואינו דין גמור, וזה. כי בדין הגמור, כי אין בדין הגמור שיהיה עושה שלום בין הבריות. אין לי חיוב, זה לא כתוב בשולחן ערוך, חייב אדם להביא שלום בין אדם לחברו. אבל מצד מה הוא מוטל עליו וראוי לעשות במה ששנוי המחלוקת. כי אתה לא יכול להשאיר את העולם עם המחלוקת הזאת. וכל אדם ראוי שיהיה שונא דבר שהוא רע, ויעשה שלום. כלומר, זה מה שנקרא חיוב מוסרי. יש חיוב מצד ה... קנט היה אוהב את הביטוי, זה צו קטגורי, זה מתחייב מעצמו, זה מצפוני. חסד זה לא ממש חיוב מוסרי, כלומר תראה, לפעמים אדם צריך להשקיע הרבה מאוד כדי לתקן את העולם כולו. למשל יש אדם שהמציא את גידול תפוחי האדמה, יש דבר כזה, ועל ידי זה ניצלו מיליוני אנשים מן הרעב באירלנד במאה ה-19, הייתה תקופה שהיה רעב גדול, מיליוני אנשים ניצלו מן הרעב כי היה תפוחי אדמה. זה הדבר היחיד שהיה אפשר לגדל. אז תגיד, אותו, האם לכל אחד מאיתנו יש חיוב לחפש דרכים לפתור את בעיית הרעב בעולם? לא מדויק. אבל זה טוב שיש אנשים כאלה.
אבל אם אדם נתקל באיזה מקרה של
עוול... טוב, אז יש לפעמים מקרה ספציפי שאתה נתקל בו, ואז אתה מחויב, כן? מצד לא תעמוד על דם רעך וכדומה. אבל זה לא חיוב מוחלט. זה כמו שלמשל... היה אסון הומניטרי אדיר עכשיו באי האיטי, כן? ועכשיו יש משלחות מכל העולם שבאות לעזור. זה חיוב מוחלט? לא חיוב מוחלט, אבל זה טוב. כן, מה אתה אומר?
האם חיוב מוחלט לכל אחד מאיתנו? להטיב עם העולם, כל אחד בשביל שונה, אחד ברעב, באדמה, אחד
כן, השאלה היא, אבל גם בזה יש סוגים שונים. כלומר, גם בזה יש דרגות חיוב שונות. למשל, כיבוד אב ואם יותר מחויב, למשל, מגמילות חסדים. גם החסד הוא מחויב, אבל הוא עדיין נשאר חסד. כן. אז מה שאומר כאן, הנה, אבד שלום, ראוי שיעשה, אבל אינו דין גמור ואינו חסד גמור. אז זאת אומרת שיש לנו פה שלוש קצוות. קצה אחד, שלושה קצוות, כן. קצה אחד, גמילות חסדים, מצד מידת החסד, כיבוד אב ואם מצד מידת הדין, אבד שלום, משהו שהוא ממוצע בין שניהם. הנה אלו כוללים כל החלקים של ההטבה עם הבריות. אם דבר שהוא עושה על צד החסד הגמור, או דבר שהוא עושה על צד הדין הגמור, או כמו דבר שהוא כמו אמצעי בין שני דברים, שהם שני הקצוות. ומבני חילוק שלהם הם מחולקים בשכר שלהם, כפי מה שהם מחולקים. כלומר, שכר הראוי לחסד שונה בעצמותו מהשכר הראוי לדין. ואמר, כן, אנחנו חוזרים לתנא במשנה של מסכת פאה, שבתלמוד תורה נוטל שכר כנגד כולם, ובאור זה. כי התורה יש בה כל שלושה הדברים, לכן זה כנגד כולם. כי התורה תיקרא משפט מצד שכל דבריה הם במשפט, אם יעבור דבר אחד מן התורה נקרא עובר משפט, ונקראת גם כן חסד גמור כדכתיב ותורת חסד על לשונה, והיא גם כן שלום, ודכתיב היא כל דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. ולפיכך התורה כוללת שלושתם. וכאשר תשכיל תבין, כי התורה שקולה נגד אילו שלושה דברים, ואין להאריך, כלומר זה תשכיל תבין, שגם על פי תורת הסוד, זה מתאים לסדר הספירות. אבל מה שאומר כאן זה מאוד מעניין, שמה שהתורה מצד אחד היא משפט, ומצד שני היא חסד גמור. הכיצד? זה תלוי במדרגה של האדם. יש אדם שמקיים את התורה מצד חובתו, הרי אתה חייב לקיים, מה זאת אומרת? אף אחד לא שאל אותך אם אתה מסכים או לא מסכים, אתה חייב לעשות, מה זאת אומרת? כן, הלכה, שולחן ערוך, מפורט. ויש מי שיש לו הזדהות פנימית, כל כך עמוקה עם כל חלקי התורה, שאצלו זאת עשיית חסד, ואי העשייה היא תהיה בשבילו עבירה על החסד. מובן? לא, אפשר להגיד בין בן לעבד. ההבדל שהזוהר עושה בין עבודת עבד לעבודת בן, שעבודת עבד זה מי שעושה בגלל שהוא חייב, ועבודת בן זה מי שעושה בגלל שהוא מבין. כן? בבקשה.
לגבי הבעל שלום בין אדם לחברו, בין הבריות, יש איזה דינים, יש איזה פירוט שבכלל איך לעשות את זה?
האם יש הלכה כיצד מביאים השלום בין אדם לחברו? יש קצת כללים, אבל בזה יש יותר מה שנקרא גאונות אישית. כן? כלומר, לדעת לעשות שלום בין אנשים, זה לא כל אחד מסוגל גם. זה עניין של חוכמה. יש הסיפורים על אהרון הכהן, כיצד הוא היה עושה את זה. זה הלכה? זה הלכה. כן? אבל הוא מצא איזה תחבולה. וכל פעם צריך למצוא תחבולות אחרות. איך לעשות שלום בין אדם לחברו? למשל, פעם היה ביקור במדינת ישראל של שרת, של ראש ממשלת בריטניה, מרגרט תאצ'ר. זה היה דבר מאוד מרגש, כי זאת הייתה הפעם הראשונה מאז הקמת מדינת ישראל, שראש ממשלה בריטי הגיע לארץ. זה היה, זה מין, כמין פיוס היסטורי כזה, בין הבריטים לבין מדינת ישראל. ולכן מאוד דאגו לעשות את זה מכובד, והגברת תאצ'ר יורדת מן המטוס, ובין המכובדים נמצא גם הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו. ואמרו, לחשו לרב אליהו שהוא חייב ללחוץ לה את היד, כי אם לא עשיתי את התקרית דיפלומטית. אז עניין של הבאת שלום בין אדם לחברו, נכון? איך עושים את זה? אז הוא אומר, אל תדאגו, אני אסתדר. היא הולכת ומתקרבת, כבוד הרב, זה יהיה תקרית דיפלומטית. אל תדאגו, אני אסתדר. כן. ואז היא מגיעה אליו, ואז הוא אומר לה, האם זה בעלך? אומרת, כן. אז הוא לוחץ את היד של בעלה, ואחר כך הוא אומר, והוא לוחץ את היד עוד פעם לבעל, זה בשבילך. וכאשר עזבה הגברת הזאת את הארץ, היא ביקשה למסור במיוחד את תודתה לרב הראשי על הכבוד הרב שהוא עשה לה. עניין של, אז יש חוכמה. כן? אתה יכול גם לקיים את ההלכה שלא לוחצים יד אישה, ולעשות את זה בצורה שתפגע באנשים.
אז קד קידה, הרב הרדה היה קד קידה.
יש כל מיני דרכים. יש כל מיני דרכים איך לעשות את זה. בסדר? טוב.
הרב עוד שאלה אחת. כן. אם אנחנו אומרים שהתורה היא שלום,
כן.
זה יכול להיות שכאילו אני יושב לבד עם עצמי בחדר, לומד תורה, ועם זה הבאתי שלום.
זה שאלה ככה, האם הבאת שלום על ידי לימוד תורה? נאמר דרכיה, נתיבותיה, שלום. אז, כלומר, זה לא מדובר על הלימוד, מדובר על מה שמשתלשל ממנה. יש כמה הלכות שנקבעו על יסוד זה. יש הלכות במסכת יבמות, למשל, שנקבעו על יסוד רכיה דרכי נועם.
מה למשל?
למשל, אם שומרת יבם צריכה לחכות לילד קטן שיגדל כדי לחלוץ לה או לייבם אותה, אז מוצאים כל מיני דרכים, מפני דרכי הדרכי נועם, שהיא לא תחכה 20 שנה עד שתוכל להינסה למישהו אחר.
או ביטולי
קיומה. יש כל מיני דרכים כאלה, או למשל, יש ירושלמי. הירושלמי דן בשאלה לגבי לולב. לא סלח, לגבי הדס. מתלבטים, האם השיח, הנקרא הרדוף, הוא קשר להדס? כי יש לו כל הסימנים של ענף עצבות שקוראים בתורה, אז האם הוא יכול לשמש כהדס? והמשנה אומרת, הגמרא אומרת שלא. מדוע? בגלל שהוא קוצני, הוא דרכיה דרכי נועם. בכל נתיבותיה שלום. אז איך אפשר? הסימן שזה לא זה. כן? מה אתה אומר?
אבל למה דווקא המערב משתמש דווקא בעניין הזה של השלום כדי להעביר את שתי קצוות בין...
זה לא המערב, זה המשנה בפאה.
האם יש עוד דברים חוץ מהבת שלום שמצד אחד אתה יכול להסתכל עליהם כעל
חסד עודין?
תראה, הממוצע הזה.
תמיד יש, המהר"ל במלא מזה שיש דברים ממוצעים, מה שנקרא. רק שהשלום הוא בהגדרה גם חיבור. כן? לכן הוא יותר מכל דבר אחר ראוי להיות האמצע. כן.
אם שלושת הדברים האלה כלול כל החסד בן אדם החברו, אז למה יש עוד דברים במשנה
הזאת של דברים? לא, במשנה הזאת זה מה שיש. מה שאתה רגיל מסידור התפילה זה ברייתא. זו ברייתא שמובאת שם. אבל המשנה זה מה שיש. כן. יש לה גם הרבה גרסאות לברייתא הזאת. טוב, ובירושלמי דברכות על הח משנה אמרו ותלמוד תורה כנגד כולם, רבי ברכיה ורבי חייא דכפר תחומין. אחד אמר העולם הזה אינו שווה לדבר אחד מדברי תורה. כן, הרי כתוב ככה, ותלמוד תורה כנגד כולם. מה זה כנגד כולם? מה זה הכולם הזה? מה, כנגד מה?
כל המצוות.
כל המצוות או כל העולם? אז סתם ככה ראינו כנגד המצוות לכאורה, הרשימה הזאת, כיבוד אב ואם וכו'. אבל רבי חייא, אחד משני המוראים האלה אומר, לא, הכוונה, כל העולם כולו. כן? ואחד אמר, אפילו כל המצוות אינם שווים לדבר אחד מדברי תורה עד כאן. כלומר, לפי המפרש הראשון, דווקא המצוות הם לא מבוטלות לעומת התורה. או, אלא רק העולם מבוטל לעומת התורה. והשני אומר, לא, אפילו המצוות. עד כאן דברי. ובאור זה. כי מה שהתורה היא השכל הגמור, והשכל מתעלה על הגשמי. ולפיכך כל העולם אינו שווה לדבר אחד מן התורה שהיא שכלית. ואין שייך בשכל חלק כלל. ולכך אמר כי דבר אחד מדברי תורה יותר מכל העולם. שאין לומר שהעולם בכללו יותר נחשב ומשהו כל העולם מן דבר אחד בתורה. כי אין ערך לדבר שהוא גשמי אלא שכלי, כי הם דברים שאינם מתייחסים. ואף אם הוא דבר אחד, סוף סוף הוא שכלי, ולפיכך כל העולם אינו שווה לדבר אחד מן התורה, שנערך לגשמי אלא שכלי. כלומר, יכולת להגיד, העולם כולו, לעומת חלק מן התורה. כלומר, הנה הוא מוכר, כל התורה לעומת כל העולם. זה אולי קל להבין. כל העולם, כל התורה, זה כל וזה כל, אבל תורה זה יותר גדול. אבל מי אמר שחלק מן התורה זה שווה יותר מכל העולם? ומחר אמר על בוודאי, שהרי אין חלקים בשכלי. יוצא שכל חלק של התורה נושא בקרבו את הערך של התורה כולה. כיוון שהוא נושא בקרבו את הערך של התורה כולה, הוא משתווה לעומת כל העולם. מובן?
השאלה זו על ההתחלה.
האם אין יכול? כן. מאחר וחלק קטן של התורה, הוא בעצם, כיוון שאין חלקים בשכלי, הוא נושא בקרבו את הערך של התורה כולה. יוצא לפי זה שכשיש לי חלק של התורה, יש לי כל התורה כולה.
זאת אומרת, אין חלקים בשכלי.
כי השכלי איננו מתפשט. כלומר, מה שגורם לחילוקי המקומות זה הגשם, החומר. למשל, אתה ואני, אנחנו שניים. מה עשה אותנו לשניים? הגוף. הגוף שלך איננו הגוף שלי.
גם השכל שלנו אותו דבר.
אם לא היה חילוקי הגופים, אז השכלים שלנו היינו מתאחדים. כלומר, התחלקות השכלים זה מצד התחלקות הגופים. ולכן בשכל עצמו אין חלוקה. יוצא לפי זה שאדם מצד נשמתו כולל את כל האנושות כולה. וחלק של התורה כולל את כל התורה כולה. מובן? ולכן לכל אחד יש אחיזה בתורה כולה דרך נקודה מיוחדת לו. כן, בבקשה.
אם אדם מתחיל לחשוב שהוא יכול
לדבר
אחד מדברי תורה, אז איך אפשר להבין אותו באמת, או שזה רק משהו שהוא תיאורטי שצריך לדעת?
השאלה מה אתה מתכוון כשאתה אומר מבין. כלומר, להשתכנע שזה נכון? למה לא?
זה לא דבר שהוא ברור, זה לא דבר שאפשר להבין אותו, זה לא דבר שהוא... איך אני יכול להבין
ש...
אי אפשר לתפוס את
זה, למה? אם אני אומר לך, יש דבר שהוא במהותו בלתי מחולק, יוצא שאין בו חלקים.
אבל יש חלקים, אני רואה שיש חלקים.
אז אם אני אומר שהחלקים זה מצד הכלים שמקבלים, אז אתה מבין שבעצמות הדבר אין חלקים. זה מחולק מצד הכלים שבהם זה מופיע. זה כמו שנגיד ככה, אור השמש הוא אור אחד. אבל יש אור השמש שאתה משתקף במראה, יש אור השמש שמשתקף על פני המים, יש עוד אור שמש שבאוויר, אז זה אורות שונים, אבל זה אותו אור, מצד האמת. כלומר, מצד הקרן שיצאה מהשמש היא אותה קרן.
אז אם אני מסתכל על השמש ורואה שזה המקור, איפה אני צריך להסתכל בשביל להבין מה המקור?
איפה צריך להסתכל להבין את מקור התורה?
לא, בשכל. איפה אני צריך להסתכל להבין שהמקור הוא נטול פירוד?
בגלל שאתה רואה שהפירוד הוא בא מצד העולם החומרי, אז אתה מבין שאיפה שאין חומריות, אז אין פירוד, על דרך השנייה. כן, זה כשהרמב״ם בהלכות יסודי התורה רוצה להסביר מדוע השם הוא אחד, איך יודעים שהשם הוא אחד, ראיה פילוסופית הוא מביא שם. הוא אומר כי החילוק של המקומות הוא בגשמיות, ולכן כיוון שהאלוה הוכח שאינו גוף, ממילא גם אחד הוא. כן.
לגבי תורה, אולי אפשר להגיד במושגים אחרים שזה דבר אינסופי בכל חלק, מאינסוף.
זה כבר התנסחות אחרת, כן? תורה שאמרה לא, לא אומר את זה. אפשר, כן. טוב, כמו שחתירת אינסוף זה בעצמו אינסוף. אפשר להגיד, כן. ברית המילה לא מפורשת בתורה על איזה איבר מכוון. מדוע הגמרא לא אומרת על זה דרכי הדרכי נועם? אולי איבר אחר שאינו כואב, כמו אוב, מקום, ועוד שהרי יש סכנה, מי שמתו אחריו מחמת מילה. כן, אבל זה נכון שהיה אפשר להגיד שברית המילה היא לא באיבר שאנחנו מלאים. אבל מאחר והתורה מדברת על כל כך הרבה דברים שקשורים להולדה שם, כן, לברית עולם, לזרחה אחריך, אז אנחנו מבינים שזה קשור לעניין. שלא לדבר על זה שכמעט כתוב מפורש, וערל זכר אשר לא ימול את בשר אורלתו. מקום שניכר בין זכר לנקבה. וגם לא נוכל לתת את אחותנו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא לנו. כן, אז ברור שמכן שמדובר בקשר לאישות. אז סביר מאוד שזה זה, לא? וחוץ לזה, כך מסורת האומה, אני אעשה. כן.
זה לפי מסורת?
כן, כל התורה כולה, בהלכות, זה מסורת האומה. איך אתה יודע איך עושים דבר? זה פשוט כך מסורת האומה. אז מסורת האומה, שהאיבר הנימול, הוא האיבר של ההולדה. זה מסורת של האומה.
קבלה מסיני.
אני לא חושב שזה מסיני, זה לפני סיני. מה, כשמלו. ידעו שאברהם אבינו מל. כן? לא חיכו להר סיני כדי לדעת מה מל אברהם אבינו. כן? ברור. פה זה שאנחנו גם יודעים, אפילו בחפירות ארכיאולוגיות, אנחנו רואים את טקס ברית המילה שהיה נהוג במצרים. כן. אני ראיתי בעצמי, במוזיאון ארצות המקרא.
של היהודים.
לא, של מצרים, שמלאים את עצמם, עם מוהל והכל.
שיוסף הכריח אותם.
מה?
זה שיוסף
הכריח אותם. מובא במדרש שיוסף הכריח אותם. טוב, הלאה. אז מה תגידו, נביא ראיה מהמצרים? מה אתה מביא ראיה מהמצרים? אפשר להגיד ראי מה מצרים, מה יש, מה אתה? טוב. אז איפה היינו? כן, בעמוד קוף פזיין. ואחד אמר, השני, כן, המורה השני, אנחנו לא יודעים מי מהשני המוראים אמר מה. ואחד אמר, אפילו כל המצוות שבתורה אינם שווים לדבר אחד מן התורה. זה כבר יותר חריף, כן? אפילו המצוות, שהן אלוהיות, אינן משתוות לדבר אחד מן התורה. במה? שהמצוות הם נעשים על ידי כלים גשמיים. כן, כלומר, למרות שהמצווה היא אלוהית, אבל הכלי שלה הוא עשייה גשמית, כמו שהרחנו למעלה, על פסוק כנר מצווה ותור האור, שהנר הוא הכלי הגשמי, והאור הוא הנפרד מן הכלי. ולפיכך כל המצוות אינם שווים לדבר אחד מן התורה, במה שפועל המצוות על ידי פועל גשמי, שאין ערך לגשמי אלא שכל. ולכך תלמוד תורה נגד הכל, ודבר זה מבואר. אומנה בגמרא שלנו, בפרק כמה דמועד קטן, אמרו, כתיב, כן, כל זה היה במדרש, לא? במדרש? לא, ירושלמי, ירושלמי. כן, לכן בתלמוד שלנו, תלמוד בבלי. בפרק כמה דמועד קטן אמרו, כתיב, יקרה היא מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. ומשמע, אבל חפצי שמיים, ישבו בה. וכתיב, וכל חפצים לא ישבו בה, ואפילו חפצי שמיים, נמי. אז יש לנו שני פסוקים במשלי, אחד שבו כתוב, וכל חפציך לא ישבו בה, אבל חפצי שמיים כן לפי זה, כלומר מצוות. פסוק אחר אומר, וכל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים. אז מה התירוץ? הוא מתרץ כאן במצווה שאפשר שתיעשה על ידי אחרים, כאן במצווה שאי אפשר שתיעשה על ידי אחרים עד כאן. כלומר, אם יש מצווה שצריכה להיעשות, כיוון שיש מי שיעשה אותה, אתה תלמד תורה ותעשה המצווה על ידי מישהו אחר. כי כל חפצים, אפילו חפצי שמיים, לא ישבו בה. אלא אם כן, הגיע מצב שאין מי שיעשה את המצווה, ואז כל חפצ... אז רק חפציך לא ישבו בה, אבל חפצי שמיים כן ישבו בה. ובאור זה, עד כאן, ובאור זה. כי אף כן?
אבל לגבי התירוץ של המהר"ל, לגבי אחד אמר השני, הרי גם לימוד תורה הוא נעשה על ידי גופים, על ידי בני אדם.
תלמוד תורה נעשה על ידי כלי שהוא על גבול הגשמי והלא גשמי, דהיינו החשיבה.
מה שאין, בלי הגשמיות הוא לא היה יכול לצאת...
אני לא יודע, אני חושב שלומדים תורה גם בלי גשמיות. יש לימוד תורה של הנשמה, יותר גדול.
יש מצוות של שכל, יש מצוות של אמונה, של משהו שמעבר ל...
כן, זה נכון, יש מצוות שהן שכל, אמונה וכו', אתה צודק. אבל אפשר לומר שאז זה יהיו מצוות המחוברות לתלמוד תורה, שהן חלק מתלמוד תורה מבחינה מסוימת. למשל, מצוות ייחוד השם, שאנחנו אומרים אותה פעמיים בכל יום, שמה ישראל השם הוא השם אחד, יוצאים בה גם ידי חובת לימוד תורה. כן? אדם קרא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים והגית בו יום ולילה. למרות שזה יכול שתי מצוות. כן? וגם מצוות אהבת השם. אהבת השם, אומר הרמב״ם, על זה שהתבונן בבריאה. אבל התבוננות בבריאה, אומר הרמב״ם, זה כלול בחלק הנקרא תלמוד של הלימוד תורה. כך שהמצוות האלה מתדבקות ומתאחדות זו וזו. כן. ובאור זה, כי אף שהתורה יותר במעלה, כמו שהתבאר, במה שהתורה היא שכלית, מכל מקום המצווה המעשית יותר ראוי שתעשה, כי המצווה היא מעשה אנושי ויותר קרובה אל האדם שמחויב לעשותה מן התורה השכלית. ולפיכך, אם אי אפשר שתעשה המצווה על ידי אחרים, המצווה קודמת, שהיא קרובה אל האדם. כלומר, זה לא שפתאום המצווה הפכה להיות יותר חשובה מלימוד תורה, עדיין לימוד תורה עדיין יותר חשוב, אבל אתה לא יכול לגשת אלא נבדל לפני שקודם כל ניגשת אל המעשה. זה כמו שאתה לא אפילו יכול ללמוד תורה אם לא פתחת את העיניים לפתוח את הספר. זאת אומרת, יש, אז גם המצווה היא כמין מחסום, לא שהיא יותר גדולה, אבל היא חסימה. מה? למה? כי תורה זה יותר עליון.
תורה זה יותר עליון. למה אם
לא יכול לעשות על ידי אחר, בגלל שאז האדם לא מושלם במעשה. כבר כיוון שהמעשה היה מחויב לעשות, זה שהאדם לא הושלם במעשה. אז לכן הוא...
כיוון שהמעשה הוא חלק מהתורה, כאילו הוא חלק מה...
לא, לא, הוא תנאי, כי המעשה הוא תנאי לתורה. כלומר, כדי ללמוד תורה אני צריך להיות אדם. ואם אני לא יצאתי דוחבת מעשה, אני פחות אדם. כמו דרך יצאת קדמה לתורה, אז גם מצווה קדמה לתורה. אך אם יש כאן מי שמכניס את הכלה לחופה, יותר טוב שילמד תורה, שהוא יותר במעלה, ותהיה מצוות מעשית על ידי אחר, כמו שהתברר שהתורה היא על הכל. אבל אם אין כאן מי שמכניס את הכלה לחופה, ויהיה כאן חסרון מצווה שאין כאן מכניס הכלה לחופה, המצווה יותר קודם, כי יהיה כאן חסרון מצווה. כי אף אם התורה מעלתה יותר, אין כל כך חיסרון כאשר הוא חסר מעלה השכלית, כמו כאשר הוא חסר המצווה שהיא קרובה אל האדם, וצריך לה יותר, יש כאן חסרון. אז קודם כל צריך אדם לטפל בעולמו הקרוב. ודבר זה מבואר מכל מקום, מצד המעלה, דבר זה מבואר, מכל מקום, מצד המעלה, תלמוד תורה הוא על הכל, ועל זה אמר, ותלמוד תורה כנגד עולם. ולכך, נוטל שכר נגד הכל. ומכל מקום, התבאר כי מה שנאמר על המצוות, שכר מצוות, בעל מלאכה, בזה הכלל לא תיכנס התורה. כי מכלל הדברים שיש להם פירות, שראו שיהיו אוכלים פירות בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, ואין לך, ואיך לא יהיה לתורה פירות בעולם הזה, הנה כל העולם הזה הוא פירות התורה, כן? זה חוזר פה על שני ההסברים שנתן מקודם. כן, בבקשה.
זה גם מצב מסוכן, עדיין יכול ללמוד תורה, השטן בא דוחף אותו, יהיה מי שיעשה את המצווה הזאת, יהיה מי שיעשה את המצווה הזאת, בסיכום של דבר הוא כמעט לא עושה כלום.
והמצווה נעשית או לא?
היא נעשית, אבל... השטן אומר לו, אתה עשה, תלמד תורה, יותר חשוב, תלמד תורה.
ממש זה שטן, אם זה נכון.
זה שטן, מה?
אתה יודע, הרב שלמה זלמן אוירבך, כשאתה עם חכם גדול, הוא היה מגיע לחתונות, 5 דקות הוא הולך. אבל זה היה כבוד גדול, שרב שלמה זלמן אוירבך הגיע לחופה. הוא הגיע לחתונה, קצת לרקוד 5 דקות והלך. אז הוא אמר פעם למישהו, שאל אותו, בחור צעיר, האם ללכת לחתונות של החברים שלי או ללמוד תורה? אז הוא אמר לו, בגלל שכשהייתי בגילך לא הלכתי לחתונות, עכשיו אני יכול להגיע ל5 דקות. לא, זה לא הדרכה למעשה, כן? אבל אני אומר, יש צד כזה גם כן, שלי תלמוד תורה, כן, נגד כולם ממש. כן.
המצוות
כתנאי
לתורה, מה עם המצוות כתוצאה לתורה? בגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, זה נשמע כאילו רק כמו הפילוסופים, שכל עולם המעשה זה רק בשביל ההשגות השכליות.
כן.
זה בעייתי לך.
כן, אבל זה הוא הסביר המהר"ל, שזה לא, שהדבקות בתורה היא לא מצד החוכמה, כמו אצל הפילוסוף, אלא מצד הרצון. זאת אומרת שאני לומד את רצון מי שאמר והיה העולם, אז אני מכיר אותו. מה שאין כן, ידיעת החוכמה, אומר המהר"ל, זה גורם לאדם לדעת את העולם ולא את מי שאמר והיה העולם. כלומר, אם אני יודע כמה גלגלים יש ברקיע, אני לא יודע את השם יותר. ככה אומר המהר"ל. אבל אני יודע מה רצונו בשור שנגח את הפרה, למרות שאין לי שור ולא פרה. ואין אפילו באזור שלי שברים וברות, אף על פי כן אני אדבק ברצונו.
גם בלעדי
ההליכה בדרכיו, אפשר להגיד? אז אם אין הליכה בדרכיו, אז לפי המהר"ל יוצא שאדם הוא חסר. זאת אומרת, הוא חסר כאדם, הוא כמו כלי מכורר. לכן הוא צריך קודם כל לצאת ידי חובת המעשה. לא בגלל שהמעשה יותר גדול, אלא בגלל שזה התחום הקרוב לאדם תחילה. לפחות זה השיטה שלו, אפשר שיטות אחרות, אבל זה מה שהוא אומר. כן, בבקשה.
אפשר לומר שאם אני מכיר את העולם יותר, אז אני מכיר את ריבונו של עולם יותר, אולי אני לא מכיר את רצונו יותר, לא?
לא, אז זהו, זה מה שאתה אומר, זה מעניין. כלומר, יש אנשים שאומרים, תראה, אני גיליתי את אלוהים, איך? הסתכלתי על העולם וגיליתי את אלוהים. אבל זה לא לגמרי, זה לא אמין, האמירה הזאת, אני אגיד לך למה. כי היו בימי קדם אנשים שלא שמעו על הקדוש ברוך הוא, אבל הם שמעו על העולם והסתכלו על העולם. ומרוב אהבה ומרוב דבקות הם דבקו בעולם ונהיו פנתאיסטים. כלומר, רק אחרי שאתה שומע על האלוהות הנבדלת, אתה יכול לגלות אותה בעולם. ולכן, מה שאת אומר, אם אני כבר למדתי תורה, והתחברתי למי שאמר והיה עולם, אני עכשיו מסתכל על העולם, וזה נותן לי יותר אהבה. בסדר? בבקשה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה הדבר הזה. כן? אני יוצא לפי זה בשל שכל הדיונים הפילוסופיים על הוכחת מציאות השם, האם הם באים לשכנע אותנו להאמין או לא? או שמה הם באים לשכנע אותנו לאהוב? משהו אחר. כן, בבקשה. כן. שאפשר או שאי אפשר? שאפשר לעשות על ידי אחרת, כן.
כמו שהוא אמר, איך אני... יכול להיות פתור בכל מצוות, כאילו חתונה או לא יודע,
הלוויה,
זה יש
בזמן
שלנו, ברוך השם,
שכולם,
תמיד יש אנשים שיכולים לעשות את זה.
נכון, אבל השאלה לפעמים, יש שהחתן מצפה דווקא לך. אתה קרוב משפחה שלו, חבר טוב שלו, מה?
בגלל חברות או בגלל...
זאת אומרת, יש לפעמים, יש חופות בירושלים, אני לא מכיר שם אף אחד. והאם אני חייב ללכת לשמח שם? תלוי. אם יגידו לי, תשמע, זה חתן, אף אחד לא בא לשמח אותו. זה אומר שאני לא מכיר אותו. יש עניין שאני אלך. אבל אני, יש לו משפחה, יש לו חברים. אני אוסיף שם עוד שמחה, בסדר. אבל זה לא מהותי. כלומר, אחרים יכולים לעשות את זה בדיוק כמוני. אז מצד זה אין לי חיוב. מה שאין כן, אם זה מישהו שהחיסרון שלי יורגש מאוד ויצער אותו, זה משהו אחר. טוב. בבקשה. כן. לא, זה כבר קראנו. כן, כן, קראנו את זה. כן. וגם עניתי, זה בסדר. טוב. אבל נמשיך. הוא בפרק שלישי לנדרים, דף למד ב', עמוד א', אמר רבי אלעזר, גדולה תורה, שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. אגב, זה משנה בנדרים. לכן המהר"ל אמר פרק שלישי לנדרים, כי הוא מתכוון פרק במשנה. אמר רבי אלעזר, אולי אני טועה, לא יודע, טוב. גדולה תורה, שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. או נגיד, אם לא בריתי, פסיק, יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז השאלה מה פירוש בריתי שם? יש כמה דעות. אחת הדעות אומרת שבריתי זה לימוד תורה. יש מי שאומר שבריתי זה ברית מילה. גם זה יכול להיות, גם זה יכול להיות. למשל, בחלק מהנוסחאות של ברכות ברית המילה מזכירים את הפסוק הזה. ובאור עניין זה, כי התורה היא שכלית ומדרגתה על עולם הגשמי כמו שהתבהר, ואם אין התורה שהיא מתעלה על עולם הגשמי, אין קיום אל העולם שהוא למטה מן התורה. וזה שאמר, אם לא בריתי, יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ובשביל כך, התורה מקיימת ומעמדת העולם הגשמי, כמו כל דבר שהוא עליון, מעמיד ומקיים, דבר שהוא למטה מנו במדרגה. זאת אומרת, אם אתה קונה חפץ, אז נותנים לך גם עטיפה לחפץ. לא הייתנו לך את העטיפה, למעלה שנתנו לך את החפץ. אז אני שומע, העולם הוא כמו מעטפה. ועוד, כי כל סדר עולם נמשך אחר התורה, כמו שאמרו המדרש, שהיה מביט בתורה וברא העולם. הרי לך כי סדר העולם נמשך אחר התורה, ומתחייב סדר העולם מן התורה. ולכך אם לא בריתי שהוא התורה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כלומר, הפירוש השני הוא יותר מעמיק מהפירוש הראשון. בפירוש הראשון אתה אומר, זה עליון וזה תחתון. אז העליון מעמיד את התחתון, כי הרי בשביל העליון התחתון קיים. אבל בהסבר השני, זה לא האחד למען השני, אלא האחד הוא גילוי של השני. כלומר, יותר נכון, השני הוא הגילוי של הראשון. העולם הוא גילוי של התורה. אני רואה שדבריי קשים עליך. לא מובן?
לא.
טוב, בסדר. אוקיי, מה?
מה ההבדל בין תורה ובין
השם? מה ההבדל בין תורה לבין השם?
במובן הזה שהתורה זה גילוי של התורה.
זה הגילוי של התוכנית שעל פיה העולם נבנה. זאת אומרת, כשאומרים, הקדוש הוא מסתכל בתורה וברא את העולם, מתכוונים לומר שיש מבנה בסיסי שעל פיו כל המציאות נבנית. המבנה הבסיסי הזה הוא התורה. הוא לא האלוהות, הקדוש הוא איננו מבנה. זה המדרש אומר ככה, משל למה הדבר דומה לאדריכל, שיש לו כמה פנקסאות ודפתראות. וכתוב לו שם, האח הוא עושה פשפשין והאח הוא עושה גיזוז תראות, ועל פי זה הוא בונה. ככה היה קדוש ברוך הוא כמו אדריכל מסתכל בתורה ובורא את העולם. נשאלת השאלה, מי צייר את הציורים? האדריכל בעצמו צייר בפנקסאות ובדפתראות. אז אם כן, הוא קודם לפנקסאות ולדפתראות. שאם לא כן, תגיד שיש פה איזה מין תורה קדומה שהאלוה מחויב על פיה. כן, זה ההבדל בין תורת האידאות האפלטוניות לבין הרעיון הזה. אצל אפלטון האידאות הן קדומות, יש איזה מין מבנה בסיסי של המציאות, והאלוה הוא בורא את העולם על ידי שהוא מסתכל באידאות, אבל הוא מוכרח על פיהן. כלומר, מי שעושה את זה זה הדמיורגוס. דמיורגוס זה מין אל קטן שהוא נמוך מן האידאות, הוא צריך להסתכל, מסתכל למעלה, בורא, מסתכל למעלה, בורא. כן? לפי המדרש זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא כתב את הפנקסאות ודפתראות, ועל פי זה עשה את העולם. איך אומרים מחברת בערבית? דפתר, דפתר, כן, דפתראו. בבקשה?
התכנונים האלו, הנשומים האלו, זה התורה או תורה?
על מה אתה שואל?
על מה שהקדוש ברוך הוא הסתכל עליו.
מה שהקדוש ברוך הוא הסתכל זה בהתורה, כן.
עכשיו, התורה זה משהו שהוא לא...
אין לנו אחיזה בו, כמעט.
אין לנו שום אחיזה בו, אז מה הרעיון בכלל להגיד שהקדוש ברוך הוא כתב אותו?
לא, זה כתב בכתב שלו לפניו. זה כבליל של מיליארדי מיליארדים חלקיקי אותיות.
זה לא... זה עדיין בא להראות שיש פה עוד איזה חלק שהקדוש ברוך הוא הפריד ממנו והפך לאיזשהו רעיון.
בראו. איזה חלק שהקדוש ברוך הוא בראו. כלומר, הוא ברא את התוכנית, אחרי זה את הביצוע.
זה הראשון אומר שהתורה היא המטרה של העולם?
כן, ההסבר הראשון אומר שהתורה היא המטרה. הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, אז צריך בכל זאת שמישהו יקבל אותה, אז הוא ברא את העולם. אני רוצה שבגלל התורה העולם קיים. זה ההסבר הפשוט. ההסבר השני הופך את התורה למין סטרוקטורה פנימית של כל העולם. לפי זה כן, נכון. לפי זה העולם במידה מסוימת הוא המטרה, כן.
גם ההסבר שהמטרה זה התורה, התורה היא
עדיין אמצעי. אמצעי, כן, למה?
כל תכלית הבריאה זה
לטיב נברא.
התורה זה
אמצעי,
אז
זה כן, אבל איזה הטבה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת? את התורה.
לא.
לפי מה שאומר כן.
אמצעי והמטרה.
היה, היה, אתה מביא פה רמחל. זאת אומרת, רמחל כתב, המטרה של הבריאה זה להיטיב לנבריו. מה? רמחל, רשבי, רשבי אני לא יודע, אבל רמחל, רמחל פרשנותו לרשבי זה כזו, היא כזו. עכשיו, אמרה לא אמר את זה, לא מחויב, כן, הלאה. הרי לך, כי סדר העולם שחר התורה, מתחייב סדר העולם מהתורה, לכך, אם לא בריתי יומם ולילה, אם לא בריתי שהוא התורה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. עד כאן, והיום, שלום.